מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
המניה דיפרסיה התחילה ביום רביעי בערב עם הודעת הריבית של ארצות הברית. כפי שכולם ציפו, הריבית ירדה ברבע אחוז, השווקים הגיבו לכך באדישות מכיוון שזה היה צפוי, וכך גם הדולר לא רשם תנועות חדות מול המדדים המובילים בעולם. ואז הגיעה מסיבת עיתונאים של הפד ושם הכל התהפך. המשקיעים שחשבו שהנה הופכים צד בתקליט ועוברים למדיניות של הורדת ריבית ועוד הורדות ריבית בעתיד התבדו, והשווקים הגיבו בהתאם. וול סטריט עברה לירידות, הדולר התחזק וצועות האגח של ארצות הברית זינקו. על מה בדיוק קרה באותה מסיבת עיתונאים, מה רצה להשיג הפד ומה צפוי לקרות בהמשך, וגם על השבוע העמוס של בנק ישראל והשקל החזק. על כל הדברים האלו אנחנו נדבר בפרק ה-67 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אני שי סלינס, שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
אפשר להגיד, ואני אצא פה בהצהרה קצת כללית, זה היה השבוע שבו נגידי העולם, אני לא יכול להגיד העולם, ארצות הברית וישראל נכשלו בלשונן.
א', כן, ב', תוסיף לזה את הנגיד של גוש האירו, את דרגי, משבוע שעבר אמנם, עבר המון זמן מאז, אבל גם ההודעה שלו, שפשוט הייתה כמה ימים לפני ההודעות שלנו, הייתה, אפשר להגדיר אותה ככישלון, ובסופו של דבר, בסופו של שבוע כזה, שבו הייתה לנו גם החלטת ריבית באירופה, גם החלטת ריבית בארצות הברית, גם סיפור שנפרט עליו כנראה תכף לגבי ישראל, עם ההתחזקות של השקל, והודעה מפתיעה של בנק ישראל, ככה, out of the blue.
SMS מפתיעה.
SMS, ממש. בסופו של שבוע כזה, אני חושב שאפשר להגיע לשתי מסקנות. אחד, הכלי המרכזי שיש היום לבנקים מרכזיים בעולם, מלבד לארצות הברית, שבאמת יש לה קצת ריבית שאפשר להוריד, ברוב הבנקים המרכזיים אין ריבית, הריבית היא אפסית או שלילית, אין כלים, מה שהופך את הכלי של התקשורת עם השוק, לכלי בעצם הכי חזק. תדע לתקשר את המסרים שלך טוב עם השוק, תצליח להשפיע על השוק גם בלי לעשות מהלך קונקרטי, כי אתה לא יכול לעשות מהלך קונקרטי, ואנחנו רואים שהכלי הזה הוא מאוד מאוד קשה להשתמש בו בצורה תמיד נכונה. כי לפעמים אתה אומר מה שאתה רוצה להגיד, ויבינו את זה אחרת. לפעמים אתה תגיד את אותו משפט ביום X, כשהציפיות הן מסוימות, וזה ישפיע בצורה אחת על השווקים, ותגיד את זה שבוע אחרי, כשהציפיות טיפה ישתנו, וזה ישפיע בצורה אחרת על השווקים. והחבל הדק הזה של כל הזמן לעבוד, לנסות להבין מה השווקים מצפים ממך ובאיזה מילים לבחור כדי להתאים את המסר שאתה רוצה להעביר לשווקים, זו משימה שהיא כנראה סופר קשה, הרבה יותר קל, פשוט בוא נוריד ריבית או נעלה ריבית כמו שהיה פעם. וזה עולם שאנחנו חיים בו, ולכן אנחנו ראינו השבוע את התגובות בשווקים, אם זה באשר חליפין פה, אם זה בצורות האגח באירופה, אם זה בצורות האגח בארצות הברית, תקופה לא פשוטה לבנקים מרכזיים.
אתה יודע, יש משפט שאומר שאף אחד לא יצטער על רעיון שהוא לא נתן. יכול להיות שזה
משתנה.
כן. אז בוא רגע נסביר, בוא נתחיל דווקא מארצות הברית, בוא נסביר בעצם מה קרה. שיעור הריבית במשק האמריקאי ירד ברבע אחוז, כמו שאמרתי בהתחלה, לרמה של 2 עד 2.25 אחוזים, וזו בעצם הורדת הריבית הראשונה מ-2008, יותר מ-10 שנים, שיש בארצות הברית. אבל ככה אנחנו קיבלנו בעצם ביום רביעי, ב-9 בערב, את הודעת הריבית, וכולם חשבו שאנחנו עוברים למצב שעוד הורדות ריבית יהיו בגלל שהכלכלה בעתה, כמו שהסברנו את זה פה בלא מעט פרקים. אבל אז הגיע, בוא תסביר לנו מה בעצם קרה במסיבת העיתונאים.
במסיבת העיתונאים בא נגיד של הבנק, ג'רום פאוול, ולמרות שהציפיות שבשווקים היו, כמו שאתה אומר, שהפד ימשיך ויוריד את הריבית קדימה, השאלה לגבי בכלל, השאלה לגבי ההודעה של יום רביעי, לא הייתה האם הריבית תרד, זה היה קונצנזוס מוחלט שהיא תרד, השאלה הייתה מה הפד מתכנן לנו קדימה, אם זה משהו חד פעמי, או שיש פה איזשהו תוואי. והציפיות בשווקים היו שיהיה פה איזשהו תוואי, זה היה מגולם גם בשוק האג"ח, אתה מדבר עם משקיעים בשוק המניות, שעולה בחודשים האחרונים, הסיבה המרכזית לזה שהשוק עולה, שמאמינים שהריבית תמשיך לרדת קדימה, ובא ג'רום פאוול, במסיבת העיתונאים, אחרי שההודעה אמרה שהריבית ירדה, והכל היה נראה בסדר, והוא מתחיל להסביר שההפחתת ריבית הזאת, היא לא הפחתת ריבית של סוף מחזור כלכלי, והיא לא בהכרח התחלה של איזשהו תוואי, ארוך טווח של הפחתות ריבית, ונתן תחושה שאולי הפד, למרות שהוא הוריד את הריבית, אולי הוא יעצור כרגע, ולא ימשיך עם המגמה הזו. וזה, את זה השווקים ממש לא אהבו. כי אם אתה מוריד ריבית, ואתה לא, בוא, אם אתה לא חושב שיש שעתה כלכלית, אז בשביל מה אתה מוריד עכשיו ריבית? ואם אתה מוריד ריבית, אז כנראה אתה מניח שיש שעתה כלכלית. הבנק מרכזי לא סתם מוריד ריבית. במיוחד אחרי שהוא עבד מאוד קשה, במשך 4 שנים לצבור את התחמושת הזו, הוא לא סתם מוותר על 0.25% מה2.5% שיש לו, כי יש לו איזושהי תחושה שאולי בהסתברות נמוכה תהיה האטה. לא, בנק מרכזי מוריד ריבית כי הוא מחכה להאטה. אז אם זה המצב, למה להוטט שזה חד פעמי, או שזה לא בהכרח תחילה של מגמה, בשביל מה להיכנס להתפלפלויות האלו? וראינו את השווקים מגיבים, ראינו גם את הדולר מתחזק, כי בעצם זה כביכול אומר שהריבית תרד פחות ממה שחשבו קודם לכן, ראינו את צורות האג"ח החולות, ראינו את המניות יורדות בערך 1%. השווקים לא אהבו את הפליטת פה הזו של פאוול, ובכך הוא מצטרף לכל הנגידים הקודמים לו, שפה ושם נכשלו בלשונם, מה שדרך אגב מעמיד בסימן שאלה, שמה צריך את המסיבות עיתונאים האלו? עד לפני לא הרבה זמן, הפד לא עשה מסיבות עיתונאים. אחרי זה היו מסיבות עיתונאים, כל רבעון, בהודעות הכאילו חשובות, ההודעות שבהן הפד מעדכן את התחזיות שלו, אז עשו מסיבות עיתונאים, שהוא יוכל להדריך קדימה, מה הוא רואה, ועכשיו זה כל הודעה, כל הודעה. בשביל מה? תנו את ההודעה, כתובה, ישבתם עליה, חשבתם עליה, ניסחתם אותה. אם אין משהו מהותי, למה לעשות את המסיבת עיתונאים הזו?
תראה, אני פה חולק עליך. תעשו את המסיבת עיתונאים כמו שצריך, שקיפות.
כעיתונאי אתה חולק עליי.
כן, כמישהו שדואג לפרנסה שלו. שקיפות זה דבר טוב, אני גם מאוד אוהב את זה שגם בבנק ישראל וגם הנגיד שלנו, כן עושה מסיבות העיתונאים וכן מדבר, וגם אם לפעמים שואלים אותו שאלות קשות, אז הוא לא מתחמק מהשאלות. לא יודע, יש פה איזה משהו,
אבל הנה, שי, אחת הבעיות, אנחנו עוברים לישראל, ואולי נחזור לארצות הברית, אבל אחת הבעיות, שמסתכלים על מה שקרה בחודש האחרון, עם השקל, וכשאתה מדבר עם פעילים בשוק, זה מה שנאמר, שלא מבינים, הבנק ישראל רוצה. מצד אחד הוא מפרסם תחזיות להעלאת ריבית, מצד שני הוא אומר, אל תקשיבו לו תחזיות, מצד שלישי, הוא בעצמו, בהודעה, כותב ש... התוואי להעלאת ריבית עדיין קיים. ואז אתמול הוא מוציא הודעה שהריבית לא תעלה הרבה הרבה זמן. יש דווקא הניסיון לייצר שקיפות, מייצר דווקא תחושה של חוסר הבנה לפעמים, כי לפעמים זה לא פשוט להעביר את המסר בצורה של דיבור, הרבה יותר פשוט להעביר אותו בצורה של כתב, הודעה מנוסחת היטב, לפעמים השיחות האלה רק מבלבלות. עוד פעם, אני בסופו של דבר גם בעד, יובן לא נכון. כשיש קשר בין השווקים לבנק המרכזי, בטח בתקופה שהריבית היא כל כך נמוכה, זה כלי עוצמתי בידיים של הבנק המרכזי. התחלתי מזה. אבל זה כלי מסוכן, כי בדיבור הרבה פעמים אתה תובן לא נכון.
תראה, מה קרה בעצם? בואו ננתח מה קרה בישראל. יש לנו בעצם תקופה ארוכה מאוד שבו השקל מתחזק מול כל המטבעות, מול כל סל המטבעות. וחלק מההתחזקות של השקל הייתה קשורה להחלטת הריבית האחרונה של בנק ישראל בעצם. ומה שקרה ביום, נכון, מתי זה היה? ביום רביעי שפתאום הנגיד שלח SMS בהול לתקשורת.
כן.
כן, אז רק נסביר, ניתן את הרקע, הדולר ירד לרמה של 3.47, יורו כבר היה ב-3.88, באמת רמות שפל שלא ראינו פה.
הפאונד צונח.
הפאונד בשפל היסטורי מול השקל, וזה לא בהתאם למגמה בעולם. ואז אני מאמין שמה שקרה בבנק ישראל, הרבה נורות נדלקו, ואז הנגיד החליט לעשות מעשה, אני גם, אני לא זוכר דבר כזה, פתאום שלח הודעה, אס-אמס, לתקשורת, והוא בעצם לא אמר הרבה דברים בהודעה, הוא אמר בסך הכל שהריבית תישאר ברמה מינימלית לאורך הרבה זמן, והוא הסביר שהסביבה הכלכלית לא דומה למה שהיה בהחלטת הריבית האחרונה של ישראל. והנה, אני אקח שנייה את הצד של הנגיד, עזוב את הדרך שבה הוא בחר להודיע על זה, היפוך מגמה. הדולר כבר לא ב-3.47, הדולר הוא כבר מעל 3.50, נכון עכשיו, קנה ליורו, והנה, הצליח לו.
הצליח לו לאותו היום, למרות שגם באותו היום עדיין הדולר ירד, הוא פשוט לא ירד ב-0.8, הוא ירד ב-0.2 מול השקל. אבל בסופו של דבר, קודם כל, המגמה של התחזקות השקל היא מגמה ארוכת טווח, אנחנו יודעים. מה שקרה בחודש האחרון זה שזה הפך להיות מאוד מאוד עוצמתי, כי הרגשת בעצם הרבה כוחות שפועלים באותו כיוון. בדרך כלל יש כוחות שפועלים לפעמים בכיוונים מנוגדים והם מקזזים אחד מהשני. בשבועות האחרונים, גם הבנק המרכזי באירופה אומר שהוא הולך להוריד ריבית ולעשות הרחבה כמותית. גם הבנק המרכזי בארצות הברית אומר שהוא הולך להוריד ריבית. בסוף, עוד פעם, הוא יחזב, אבל זו הייתה התחושה בשבועות האחרונים. גם בוריס ג'ונסון מוכרז כראש הממשלה של בריטניה, והתחושה שהסיכוי לברקסיט קשה עולה, מה שמחליש את הפאונד מול כל המטבעות בעולם. וכל זה, שקל נשאר חזק, אז פתאום אנחנו רואים גם את הדולר, גם את האירו, גם את הפאונד, כולם צומחים בקצב מהיר, וזה מלחיץ את בנק ישראל. עכשיו עוד פעם, אני מסכים שבנק ישראל צריך לומר שהריבית פה תיוותר נמוכה למשך הרבה הרבה זמן, כי הוא לא יוכל הרי לעלות ריבית כשבעולם מורידים ריבית. זה די ברור, זה גם דיברנו על זה אחרי ההחלטה של בנק ישראל. אבל הוא היה צריך להגיד את זה לפני 3 שבועות. שזה היה די ברור, בהודעה של החלטת הריבית, הוא לא היה צריך לדבר על העלאת ריבית. לא, אתה לא אומר את זה, אחרי שכאילו הסוסים ברחו מהעורווה, עכשיו אתה סוגר את הדלתות. אז כמה זה יעזור שהוא אומר את זה עכשיו? כנראה שלא הרבה, אם המגמה תהיה כזו, שמורידים ריבית בכל העולם ובישראל לא. מה, זה די קונצנדוס כבר שהריבית פה לא תעלה.
הוא גם מנסה, הוא לא יודע אם הוא מנסה, הוא לא רוצה להתערב בשוק. זאת אומרת, היינו רגילים במשך 5 שנים, עוד מתקופת קרנית, פלוג, שבנק ישראל מתערב קבוע בשוק, ועכשיו הוא לא נמצא בשוק.
כן, תראה, זה שינוי בתפיסה של בנק ישראל. לדעתי, דרך אגב, שינוי לטובה. אני לא חושב שבנק מרכזי צריך להתערב בשוק המתח, זה לא התפקיד שלו. בסוף, בנק מרכזי, יש לו 3 קריטריונים, 3 אינדיקטורים שהוא צריך לנהל. זו הריבית, האינפלציה ושער החליפין. ובהגדרה, אתה בעצם מחליט על גורם אחד, למשל, אתה מחליט מה תהיה הריבית, כדי לקבוע גורם שני, למשל, האינפלציה, במקרה שיש לך את יעד האינפלציה, וכשזה המצב, הגורם השלישי תמיד יהיה חופשי בשוק, אתה לא יכול לשלוט עליו. אתה לא יכול בעזרת גורם אחד לשלוט בשני גורמים אחרים, או סיפור אחר. תמיד יש אחד שאתה קובע, אחד שנקבע על ידי המדיניות שלך, ואחד שנשאר חופשי. ואתה יודע, אני מדבר על זה כבר שנים, הג'אגלינג הזה שבנק ישראל עושה עוד בימים של פישר, דיברנו על זה. הניסיון גם לעמוד ביעד האינפלציה, גם לדאוג לזה שהשקל חלש, גם לדאוג ליציבות פיננסית שהריבית לא תהיה נמוכה מדי לאורך זמן, לא לחמם את שוק הדיור. אי אפשר לעשות ג'אגלינג עם כל כך הרבה כדורים. צריך להחליט לאיזה כדור נותנים ליפול. בהגדרה, בנק ישראל יש לו יעד אינפלציה, ולכן כביכול הריבית אמורה להשפיע על האינפלציה, אבל בגלל שהתקופה הארוכה לא הייתה אינפלציה, אז הבנק ישראל אמר, אוקיי, אני לא צפויה אינפלציה, לא תהיה אינפלציה, אז אני בעצם מנסה לקבוע את הכדור, אני מנסה לנסות להקפיץ את הכדור השני, שהוא שער החליפין. עדיין אין אינפלציה, הוא יכול בנק ישראל להחליט שזה עדיין האינדיקטור המהותי ביותר, ולנסות להשפיע על שער חליפין, אבל כבר אין לו כלים. זאת אומרת, זה לא משנה אם הוא יחליט שהוא משנה את הכיוון שלו, אין לו כלים. אז קרנית התערבה בשוק המתח לא מעט, כי זה הכלי היחיד שאולי אפשר להשפיע על שער חליפין, גם הכלי הזה לא באמת עוזר, הוא משפיע לבין שעתיים ליומיים. המגמה בסופו של דבר נקבעת לפי הסביבה הכלכלית, ולכן גם אז זה לא עזר, והשקל המשיך להתחזק, ובטח אם אתה לא מתערב בשוק המתח, אז השקל המשיך להתחזק, כל עוד הכלכלה פה מצדיקה, שקל חזק יותר, ולא יעזור לבנק ישראל שום דבר, אלא אם כן הוא הולך להחליט על מדיניות שונה לגמרי. למשל, בוא נוריד את הריבית לריבית יותר שלילית מאשר באירופה. אבל זה לא יקרה כנראה.
או לחילופין שהוא יבוא ויגיד, בסדר, אוקיי, אז הדולר יהיה ב-3-2.
אז מה יקרה?
בדיוק.
נכון.
נוכל לחיות עם זה.
אז אני אומר, או שהוא יוותר לגמרי על הניסיון להשפיע על שער חליפין. כשזה קורה דרך אגב, הכלכלה מאזנת את עצמה, שלא ניתן. נאמר, בוא נעשה תרגיל מחשבתי. מחר השקל, הדולר ב-3 שקלים. אוקיי? 3 שקלים לדולר. מה אנשים נוסעים? נוסעים יותר לחול?
נוסעים יותר לחול.
קונים יותר מוצרים מיובאים מאשר מוצרים שמיוצרים פה?
חד משמעי.
כן, היו הופך להיות יותר זול. הייצוא, בגלל שהייצוא מוכר בדולרים, על עבור הדולר הזה הוא מקבל עכשיו רק 3 שקלים, מה שבעצם פוגע לו משמעותית ברווחיות, כי הוא משלם את המשכורות לעובדים שלו בשקלים. אז הייצוא נפגע. אז מצד אחד הייצוא נפגע, מצד שני היבוא גדל, החשבון המסחרי של ישראל משתנה לרעה, זאת אומרת הייצוא קטן והייבוא גדל, ואז הכוחות להיחלשות השקל עולים. זאת אומרת, יש מאזנים טבעיים לכלכלה לנושא של השער החליפין. זה מה שקורה, שהשקל, שהמטבע שלך מתחזק, אז הכלכלה, הייצוא מתחיל להיפגע והייבוא מתחיל ליהנות, וכסף דרך אגב, ככל שהשקל מתחזק, אולי הריבית בארצות הברית יותר נמוכה, אולי נוציא גם, אנחנו נראה כסף יוצא. התהליך הזה הוא תהליך טבעי, התהליך הזה הוא תהליך שאמור לקרות, וקשה היום לבנקים מרכזיים, בגלל הריבית האפסית, להרשות לו לקרות לבד. כי יש, נקרא לזה, מלחמת מטבעות. כל בנק מרכזי מנהל מדיניות שהיא כל כך מרחיבה, שבעצם הוא מחליש את
רוצה להחליש
את המטבע של עצמו. אבל זה בסופו של דבר מהלך שאם אני מחליש את המטבע שלי מולך, ואז אתה מחליש את המטבע שלך מולי, אז חזרנו בדיוק לאותה נקודה, רק שלשנינו אין ריבית. וזו בדיוק הנקודה שהגענו אליה, ולכן זה משחק שבסופו של דבר אין לו שום מנצח.
בוא אז נדבר מה צפוי בהמשך. אנחנו, אז בעקבות מסיבת העיתונאים וכל ההצהרה של פאוול, אנחנו יכולים להגיד שבעצם בהחלטת הריבית הבאה בספטמבר בארצות הברית, לא יורידו שוב ריבית?
אני לא הייתי אומר את זה בוודאות, זה מאוד מאוד תלוי בנתונים. הסיכוי לזה ירד משמעותית אחרי ההודעה ביום רביעי. אבל הייתי כן אומר בהסתברות, בתחושת בטן יותר חזקה, שבדצמבר אנחנו כבר נדבר יותר ברצינות על הפחתה. גם אם לא יקרה בספטמבר, בדצמבר זה יקרה, כי הערכות שלנו זה שאנחנו נראה לקראת סוף השנה באמת נתונים משמעותית יותר חלשים.
ובאמצע אין החלטה?
יש באוגוסט, אם אני לא טועה, יש גם החלטה, אני לא זוכר בעל פה.
Okay.
יש 8 החלטות בשנה, אני לא זוכר
כן.
אם הקרובה היא באוגוסט, או שיש בין ספטמבר לדצמבר. יש אחת, אבל בדרך כלל הם שומרים את ההחלטות החשובות להחלטות הרבעוניות. אז מדברים על ספטמבר או על דצמבר. ואני מאמין שכשנראה את הנתונים בארצות הברית נראים פחות טוב, ויש הרבה אינדיקטורים שמלמדים שזה הכיוון, אז הפד יגיד, אוקיי, קודם אמרתי שאולי לא נמשיך להוריד אם הכלכלה תמשיך להיות טובה, אבל הנה, הכלכלה לא טובה, ולכן אנחנו ממשיכים בהפחתות הריבית, ושנסתכל שנה קדימה, אני מאמין שנראה עוד כמה וכמה הפחתות ריבית.
אגב, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל גם יצא ככה בין כל הרעש הזה, יצא אתמול נתון, לא אתמול, יותר נכון ביום רביעי בצהריים, שההבטלה בישראל לא מרימה ראש. עלינו מעל 4%, 4.1%.
כן, אבטלה בישראל עלתה אחרי תקופה ארוכה שהיא ירדה וירדה וירדה וירדה. תראה, נתון אחד, מה לעשות, נתונים תנודתיים, זה לאו דווקא שינוי מגמה, זה נתון אחד בינתיים, אבל לתפיסתנו, אנחנו לקראת שינוי בכיוון של הכלכלה הישראלית גם. לא איזשהו משהו דרסטי, בטח לא משבר ולא מיתון, אבל מרגישים שהפעילות הכלכלית קצת מעטה, גם הצרכן הפרטי מראה פחות סימנים חזקים, שזה נובע בעיקר מזה ששוק העבודה הגיע לרוויה. כבר אנחנו רואים פחות ופחות אנשים שנכנסים לשוק העבודה, ומן הסתם, ככל שפחות יותר אנשים, פחות אנשים נכנסים לשוק העבודה, ככה אנחנו רואים את הצריכה הפרטית עולה בקצבים איטיים יותר. אנחנו רואים גם את הייצוא, מן הסתם טיפה נפגע ממה שקורה בעולם, כל העולם בעתה, אז הייצוא הישראלי נפגע. התמונה נראית פחות טוב, על זה תוסיף את העלאות המיסים וקיצוצים שצפויים להיות שנה הבאה בגלל הגירעון, מה שעוד יותר קצת יקשה פה על הצמיחה. אנחנו מאמינים שנראה ב-2020 קצב צמיחה יותר איטי במשק הישראלי, מה שראינו בשנה החולפת.
אוקיי. דרך אגב, הנשיא האמריקאי לא מרוצה.
אני לא יודע אם הוא לא מרוצה, יש לו את מי להאשים, שזה נורא נורא חשוב. כי אם אנחנו צודקים והמשק האמריקאי הולך לאטה, ואי אפשר להתחמק מזה, וזה יקרה ב-2020, וב-2020 יש בחירות, אז נורא נורא חשוב שיהיה את מי להאשים. אז הוא מנהל קמפיין, הוא מנהל קמפיין שבזכותו הכלכלה כרגע נראית מצוין, וכשהיא תראה פחות טוב, זה יהיה בגלל הפד ובגלל סין.
אגב, הוא לא, אולי כדאי להזכיר, הוא לא באמת, טראמפ לא אמר שפאוול עשה טעות שהורידו את הריבית ברבע אחוז, הוא פשוט אמר צריך להוריד ביותר.
כן, הוא מבחינתו שהריבית תראית חזרה לאפס.
כן.
למה בכלל צריך שתהיה ריבית?
בדיוק.
הוא צריך את הכלכלה מאוד 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 חזקה, הוא צריך את הבורסות מאוד מאוד חזקות.
כן.
יש לו גירעון גבוה, וכמה שהוא יוכל לגייס את החוב הזה בריבית יותר נמוכה, כך יותר טוב. וזה בעיקר, עוד פעם, קמפיין, אני חושב, מתוכנן היטב, כי אין לו יותר מדי תחרות מצד הדמוקרטים, ולכן כל מה שנשאר זה רק להסביר למה הכלכלה משנה כיוון בשנת בחירות. וזה קל, זה סין והפד, פשוט לא נותנים לו לעשות מה שהוא רוצה.
כן,
אז,
למה, כן. צריך להסביר למה הוא לא הצליח בעצם להביא את העבודה חזרה לארצות הברית.
בדיוק.
וכל העובדים הולכים לתאילנד או משהו כזה. אוקיי, הגענו לחלק האחרון בתוכנית עם הפינה הקבועה שלנו, של הדבר המוטרף שקרה השבוע וככל הנראה לא שמתם לב. אתה רוצה להתחיל?
אז אני הסתכלתי קצת, אתה יודע, אני נוסע בשבוע האחרון לעבודה, אני מרגיש שהכבישים קצת מתפנים, אנשים יוצאים לחופשות, ומשנה לשנה אנחנו יודעים שיותר ויותר אנשים נוסעים לחופשות, וזה כל הזמן אני חושב על אירופה, על הוואקנס, על זה שיש מדינות באירופה, בעיקר צרפת, ספרד, שבין חופשת הקיץ היא מוסד לכל דבר, ואנשים תמיד, כל שנה, אתה תגיע בקיץ, להרים בספרד, אתה תראה חנויות סגורות, משרדים סגורים. אז הסתכלתי קצת על הנתונים, אני שאלתי עצמי, מה אחוז הישראלים שיוצא לחופש? מה לדעתך? אחוז הישראלים שיוצא לחופש, בוא נגיד, יוצא מחוץ לבית לשבוע.
מה, קשור, אה?
אני חושב שהמספר הוא לא גבוה.
לא, הוא לא גבוה, אנחנו, כן. עד 50.
עד 50. הייתי אומר אפילו פחות מזה.
כן.
מסתכלים על כל האוכלוסייה. אז הסתכלתי קצת באירופה, ויצא איזשהו מחקר מעניין, כי עוד פעם, באירופה זה נהוג, בטח עוד פעם במדינות הים תיכוניות, באירופה שיעור האזרחים שהצהיר שהוא לא יכול להרשות לעצמו חופשה של שבוע מחוץ לבית עומד על 28%. זה על כל אירופה. באיטליה זה 44%. 44% אוכלוסייה מצהירה שהיא לא יכולה להרשות עצמה. עכשיו אותם חופשה באיטלקים שהם נוסעים לחופש, זה לא שהם כולם טסים.
כן.
להפך, הם לא, אנחנו טסים לאיטליה, הם לא טסים לישראל, הם פשוט נוסעים באוטו שעתיים לאיזה חוף וחיים שם, ו-44% לא יכולים להרשות לעצמם. איטליה, אז דוגמה, יוון, מעל 50%, ועוד פעם, ביוון זה פשוט לצאת מהבית, ללכת 10 מטר לחוף. פורטוגל, 41%, המדינות שאנחנו יודעים שהן בבעיה, ספרד, 34%, כמובן שבמדינות החזקות המספרים יותר נמוכים, בגרמניה רק 14% מהאזרחים אומרים שהם לא יכולים להרשות לעצמם, בשוודיה פחות מ10%. אבל אתה רואה את ההבדל בין מה שנקרא מדינות הפריפריה, למדינות הליבה, גם בהיבט הזה. אנחנו 2019, 8 שנים אחרי המשבר בגוש האירו, ולא הרבה השתנה.
כן. אוקיי, אני אגיד לך, השבוע ביום ראשון האחרון הסתיים הטור דה פרנס, מרוץ האופניים הכי מפורסם בעולם, הוא הסתיים בפריז. אני מודל, אני לא צופה הדוק בתחרות הזאת, אבל יצא לי לפעמים, ככה אתה יודע, בימי יולי החמים, לפעמים אני מוצא את עצמי, רואה איזה 10 דקות פה, 10 דקות שם.
בהיעדר משחק כדורגל ראוי לשמו.
בדיוק. ואז ראיתי, במקרה ככה, בצד של המסך, סוג של בובה כחולה, ענקית, דומה מאוד לציפור של טוויטר, אם אתה מכיר, כחולה כזאת, ולא הבנתי מה זה, זה היה נורא בולט. ואז קראתי, ומסתבר שצרפת משיקה קמפיין, השיקה קמפיין בטור דה פרנס, כדי לשכנע עובדים להשתתף בשוק העבודה בסקטור התעשייה. זאת אומרת שחסר להם עובדים בשוק התעשייה. עכשיו, הם גם מסבירים, חפרתי קצת וראיתי שהם מסבירים שחסר להם הממשלה סדר גודל של 50,000, יש להם 50,000 משרות פנויות בתחום התעשייה, ולפי הערכה שלהם, אם 50,000 המשרות האלה יאוישו, יהיה ביקוש לעוד סדר גודל של בין 100,000 ל-200,000 משרות כלליות במשק. ועכשיו, רק כדי להסביר, המצב הזה בצרפת הוא שונה משאר המדינות היותר מבוססות באירופה, משום שבצרפת יש שיעור אבטלה של 9%. עכשיו, במקביל לזה שאתה יודע, 9% זה הרי בעיית אבטלה, מחצית מהמעסיקים מדווחים שם שיש להם בעיה בגיוס עובדים. ואתה יודע מה? אחרי זה חשבתי על ישראל, ואמרתי לעצמי, אנחנו שיעור אבטלה נמוך, כן, למרות ה-4.1, שיעור אבטלה נמוך מאוד, אבל ההכשרה של עובדים לתחום התעשייה, זה חשוב לעשות את זה, וגם ברמת קמפיינים, וגם ברמת קורסים, כי שנגיע לרמת אבטלה גבוהה, כמו שהיה ב-2008 ובמשברים כלכליים, יהיה חסר את העובדים האלה, ויהיה אנשים שלא יהיה להם מה לעשות, ואם אנחנו לא מרגילים אנשים שיעבדו בתחום התעשייה הפשוטה, הם גם לא יעשו את זה גם שיהיה אבטלה של 9% בישראל. זהו משהו שחשוב, זה מייצר משרות למשק.
אני חושב שיש משהו מה שאתה אומר, אבל זה בסוף מלחמה בתחנות רוח. העולם המערבי עובר להיות מבוסס על כלכלה של שירותים ולא של תעשייה, כי הרבה יותר קל לייצר תעשייה במקומות אחרים בעולם.
אז מי עשה את העבודה הזאת?
הסינים, הטיואנים, בדרום אמריקה. יש מקומות, לא סתם אנשים לא הולכים לתעשייה, אלא מחפשים עבודה בתחומי השירותים, ולא סתם השכר בתחומי השירותים הוא יותר גבוה מאשר בתעשייה, כי קשה לתעשיינים להתחרות, בטח כשהכיוון של הסינים, וזה מתחבר לכל מלחמת הסחר, הוא להיכנס לתעשיות כבדות יותר ומתוחכמות יותר. אם הסינים יתחילו לייצר רכבים, עוד פעם בצורה משמעותית, כבר מייצרים כמובן, אבל רכבים ברמה יותר גבוהה, עם טכנולוגיות יותר גבוהות, אז לא יישאר באירופה שום דבר. אם הסינים יתחילו לייצר טכנולוגיות מתקדמות ודברים יותר יצירתיים, אז גם בארצות הברית לא יישאר שום דבר. לכן דרך אגב מלחמת הסחר, דיברנו על זה פה, זה הסיפור בסופו של דבר, התעשייה בכל, המשקים בכל העולם עוברים שינוי מתעשייה לשירותים, ולכן, אתה צודק, בסוף יש תעשיות שחייבים לשמר אותן.
אתה חייב לייצר משרות איכשהו שיש לך אבטלה גבוהה.
אבל אתה לא יכול לייצר מוצרים במחיר משמעותי יותר גבוה ממה שמייצרים אותם במקום אחר. אתה צודק שכשיש
ואתה מדבר על השכר.
כשיש משבר, גם ענפי השירותים נפגעים, ויש תעשיות שצריך שיהיה, מסיבות שונות ומשונות, בעיקר כך פלדה ומלט, דברים שאם בטעות אתה נכנס לאיזשהו אירוע של מלחמה או סגר, או כל מיני דברים, אתה צריך שהתעשיות האלה יהיו, אתה לא יכול לתת להם להיעלם בעצם מהשטח, אבל צריך לשים לב דרך אגב, אני נסעתי יום על איילון, יש המון קמפיין בדיוק על הנושא הזה, שבכל העולם המנהיגים מחזקים את התעשייה, ורק בישראל לא.
באמת?
כן, כן, ראיתי את זה היום באיילון. עם תמונות של מרקל ושל מקרון ושל טראמפ, וציטוטים שלהם שהם יחזקו את התעשייה. הציטוטים האלה, דרך אגב, הם נפלאים, רק שהתעשייה באירופה, אם תסתכל על מדדי מנהלי הרכש בתעשייה, התעשייה באירופה במצב קטסטרופלי. יש שם ירידה חדה בייצור, וגם בארצות הברית אנחנו רואים את הייצור התעשייתי כבר שנה רק יורד, לא גדל בכלל. זה משהו שיהיה מאוד 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 קשה להילחם בו, ולכן אני לא אומר שלא צריך לנסות ולייצר, אבל צריך לחשוב עוד צעד, איך הופכים את התעשייה הזו לכזו עם יתרון יחסי ברור, אולי להכניס יותר הייטק לתעשייה של הלואו-טק. לחפש מקומות שנכון, זה לואו-טק, אבל שיטות הייצור צריכות להיות מתקדמות יותר. כשהפריון של כל עובד יהיה גבוה יותר, אז תוכל גם לשלם לו בהתאם, ואז תוכל להתחרות בענפי השירותים כדי למשוך את העובד הזה אליך. אז יש פה מצב שהוא קצת יותר מורכב, אנחנו צריכים לראות גם את התעשיינים משנים כיוון בשיטות הייצור, כדי שהם יוכלו למשוך את העובדים אליהם.
אוקיי, 100%. תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.